החי ומשרד התרבות מגישים משדרים תרבות באולפן רחל פסטאג.
משדרים תרבות, משרד התרבות, עם כל חי חודש שלם אנחנו ככה ביחד, ואנחנו היום עם היוצרת, יוצרת הדוקו של הסרט התעוררי, מירי קוסובר איתנו, שלום.
שלום.
את יוצרת וידאו תיעודי, תכף גם נשמח לשמוע מה זה, אשת אברך, אימא למשפחה ברוכת ילדים, וזה ככה, את יודעת, הקרדיט שרשום, אבל אני אשמח לקבל ממך, באמת כרטיס ביקור שלך, מי את, מירי?
אוקיי, אז נעים מאוד, מירי, אני בת 42, בני ברקית מלידה, למדתי את המסלול הרגיל, בית ספר, בית יעקב, סמינר, והתחלתי לעבוד עם סיום הלימודים במצגות, כך זה היה נקרא אז.
כמו בילדות טובות, כן.
כן, והתחלתי לעבוד עם בתי ספר, עם מסיבות, מה שהיה קורה, הם היו שולחים לי טקסטים, ואני הייתי מלחימה לזה את הוידאו, זה דבר שבתחילה עשו אותו מחוץ למגזר, היו כל מיני אנשים חיצוניים שעושים את זה, ואני התחלתי לעשות את זה בעצמי, וכעבור כמה שנים הרגשתי שאני בעצם לא מבטא את עצמי, כי הרגשתי שבעצם מכתיבים לי את המסרים, ואני לא מצליחה להגיד את מה שאני רוצה. אני מקבלת טקסטים ומשתמשים בי כמו איזה, את מדפסת להדפיס את הרעיונות שלה, והתחלתי לחשוב איך אני יכולה לעשות את זה בדרך אחרת. לא חשבתי על לימודים בחוץ. זאת אומרת, זה לא הייתה אופציה שבילי, אשת אברך, תלמיד חכם, אמא לילדים, כולם לומדים, למדו ולומדים במקומות הכי, הבית שלי מאוד מאוד חשוב לי להמשיך אותו בדיוק כמו שחונכתי, ומהידך רציתי גם להצליח להשפיע על אנשים, הבנתי שהמדיום הזה, שהווידאו יש לו יכולות ועוצמות, ואני רוצה לדעת לעשות את זה נכון. הגעתי לאישה יקרה מאוד, בעלת תשובה, מהקהילה של הרב אדלשטיין ברמת השרון, ויולט מנדלסון, ויולט נועה קוראים לה היום, והתאספנו קבוצה בבית המורה של שרנסקי, והתחלנו ללמוד, היא הייתה מרכז מגמות קולנוע בתיכונים, והיא פשוט העבירה לנו את כל רזי המקצוע,
היינו לשבות. זאת אומרת, זה בתוך חוזרת בתשובה, היא ידעה אולי גם קצת לסנן תכנים.
היינו מכינות, מראש. זאת אומרת, היא הייתה יושבת איתי מראש על השיעורים, והיינו מכינות שהתכנים יהיו נקיים, מנקות כביכול. והיא הייתה ממש הוציאה כאילו את איך אומרים?
אוכל מתוך הפסולת.
ממש, והפכה אותנו ליוצרות, אנחנו קבוצה. עכשיו, לאורך כל התקופה הזאת, היא אמרה, מירי, אנחנו חייבות לעשות דבר ביחד, אנחנו חייבות לעשות משהו ביחד. אני מאוד מאוד התחברתי לעולם לעולם התיעודי, הדוקומנטרי קוראים לזה, אבל בעברית זה תיעודי. בעצם, כשאנחנו מדברים...
ומה שאת בעצם אומרת עכשיו, את מספרת לנו מה זה וידאו תיעודי?
נכון.
אוקיי.
ובמה אולי הוא שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. זאת אומרת, כשאנחנו, בדרך כלל מה שאנחנו רואים באולמות, בחגים, יש את הסרטים הגדולים של היוצרות המפורסמות, פרלשטיין, גם טלי אברהמי, ברוב המקרים, יש להם איזשהו סיפור שהן כותבות אותו, דרמה, ומביאות, מביימות, שחקניות.
שזה אגב הפך להיות מאוד מאוד פופולרי.
נכון, נכון.
כן.
וזה ז'אנר ידוע, מקובל ומכובד ומושקע מאוד במגזר שלנו. אני מניחה שאתם גם אותו תזכרו.
כן.
אבל תיעודי, דוקומנטרי זה סיפור אחר, זה משהו אחר. מה שהקהילים התיעודיים הם לא יוצרים מציאות, אלא מתעדים את המציאות, מספרים...
לא מתערבים בעצם.
לכאורה לא מתערבים, זה כבר בפילוסופיה של זה, האם מתערבים, האם לא מתערבים, אבל בואו נראה לכם את המציאות כמות שהיא.
את הסיפור האמיתי.
כן, בואו ניגע בה, ובאמת נגיד, באמת כנראה ש... למה אני עובדת דווקא עם הז'אנר הזה? זה הז'אנר שאליו אני מחוברת, הוא כלי הביטוי שלי, אני זוכרת את התרגיל הראשון שקיבלנו בשיעור, זה היה לחזור עם איזה סצנה... צלמו לי משהו מהבית, מהחיים שלכם, ותחזרו עם זה שיעורי בית לשיעור. זה היה נגיד, קיבלנו את שיעורי בית ביום שלישי בערב. ביום רביעי, אחד הילדים שלי פתח את העין. והיינו צריכים ללכת לתפור בעזר מציון. אז כשצענו לתפור, לקחתי את המצלמה. וכשהרופא דפר לו, אני תיעדתי, עמדתי מעל המיטה עם המצלמה, ותיעדתי, כי זה היצר שלי, זה הרצון שלי, זה מה שאלוקים שתל באיזשהו... רצון מאוד חזק להביע את עצמי באופן הזה, וזה כלי שבעזרתו אני מעבירה
מסרים. וזאת יצירת דוקו בעצם.
כן, וזה אומנות לשמה. זאת אומרת, כן. חד משמעית, את לוקחת איזשהו מחשבה, איזה רעיון, איזה משהו שבוער בך, ומבטאת אותו החוצה בעזרת המצלמה כמובן. לרוב אני אפילו לא מצלמת, יש לי צלמים, אבל כשהם רואים את היצירה השלמה, שמתעלת את המציאות כפי שהיא, וכפי שאני רואה אותה. וזה אולי הייחודיות של תיעודי חרדי, של דוקו חרדי. כי אנחנו כן...
ובתור באמת אשת אברך, כמו שאת מתארת, בית שכל כך חשוב לך לשמור על הצוויון שלו ולהמשיך אותו כמות שהוא, אני לא מכירה הרבה, במיוחד שאת לא התחלת את זה אתמול שלשום, אולי היום כבר יש יותר, כי את פתחת איזשהו צוהר לעולם שפחות היה קיים במגזר החרדי.
כי המגזר החרדי מתקשה להיחשף, מכמה סיבות. יש את הצניעות ויש את זה שאין לנו אמון. כי מי משתמש בכלי הדוקומנטרי התיעודי? בדרך כלל משתמשים בזה בתקשורת. וכמו שאמרתי מקודם, רמזתי, בסופו של דבר, היצירה שיוצאת החוצה היא מהעיניים של היוצר. אז אם היוצר הדוקומנטרי הוא אדם שהוא לא אוהב חרדים, ככה אני אומרת בעדינות, אז היצירה לכאורה תבטא את זה. אני ככה לא רוצה להכליל,
ברור.
ואם אני חיה בתוך החרדיות שלי ושמחה איתה ומאושרת איתה, אז הסיפורים שאני אספר, הם יהיו סיפורים יפים, וזה לא מה שתקשורת רוצה להראות בדרך כלל. ולכן זה שונה, ולכן זה לא קיים מספיק, ולכן זה גם לא מקבל חשיפה מספיק, כי אין עדיין מספיק יוצרים חרדים שמשתמשים בכלי הזה, כדי לספר את הסיפור, את הסיפור שלנו, את החיים היפים שלנו. וזה מה שאני מנסה לעשות.
מה מעניין אותך במדיום הזה של, דיברת בעצם על קולנוע, היום יש כותרת כזאת, קולנוע חרדי, שזה שתי מילים שלכאורה כל כך מתנגשות ביניהם, אבל כן, זה סוג של קולנוע.
אני התרגלתי, כן. אני התרגלתי לצירוף הזה.
התרגלת, כן.
אני, אצלי קולנוע,
שוב, שאני שומעת, הבנות לא קוראות לזה קולנוע, הבנות שקוראות, מקרינים היום את הסרט של טלי אברהמי, מקרינים היום את...
כן, כשאני שומעת לפעמים את המילה קולנוע, זאת אומרת, מרוב שהמילה הזו כך שגורה על פי, אז יכול להיות שגם הילדים שלי, ילדי חדר, כבר מכירים אותה, וכשאני לפעמים רגע שמעתי בחוץ, אני אומרת, רגע, זה קול ונוע. זה הכל, זה לא מה שאנחנו מכירים עם כל ה... אנחנו הרי בסופו של דבר גדלנו בסביבה שמורה, לא הלכנו לקולנוע, אנחנו לא יודעים מה זה, אז כן, אנחנו משתמשים באיזשהו מדיום שהוא משפיע מאוד חזק על הצופה. הכוח של וידאו בכלל ווידאו דוקומנטרי בפרט, בגלל שהוא מציאות והצופה יודע שזה לא בוים, אין פה שחקנים, אף אחד בדרך כלל גם לא מקבל כסף כשהוא מצטלם ל... לכל, אני ככה מנסה לא להשתמש במילה קולנוע, לקולנוע תיעודי, גם בדרך כלל מקובל לא לשלם כסף, זה באמת לספר את הסיפור כמו שהוא, וההשפעה של הסיפור כמו שהוא, היא מאוד מאוד חזקה על הצופה, ואני, זה הכלי, זה ה, אפשר להגיד, הדרייב שלי. להשפיע על אנשים, אני עושה את זה בכל מיני...
אז אנחנו תכף נדבר על הסרט שגם זכיתי לצפות בו ולראות אותו, שהוא באמת, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך על הסרט הזה, אבל אני כן רוצה לשמוע ממך על איזשהו פרויקט מעניין שעשית בזמן האחרון.
אני כל הזמן, וזה גם עוזר לי, אני הרבה שנים עבדתי בתחום החינוך, בתוך הסמינרים, היום אני כבר לא ממש מלמדת ו... הסביבה שלי אולי יותר כללית, אבל אני בעזרת העבודות שלי, שאני בוחרת אותן בפינצטה, אני בעצם מתינה את עצמי כל הזמן מחדש. אני חושבת שבן אדם צריך כל הזמן להתין את עצמו. אני אתן לך דוגמה, קיבלתי פרויקט אחר שחשבתי לדבר על פרויקט אחד, אבל דווקא עכשיו, את יודעת, כן, סבא שלי יד הרשנו אמר, מה שעולה לך לדבר כשאתה מול הקהל,
זה הדבר תגיד. הנכון.
אז כן, אז הרב סולוויצ'יק נפטר עכשיו... מירושלים, וקיבלתי ממש לאחרונה שיחה שלו, שהוא יושב ומספר במשך 40 דקות איך הם ברחו מבריסק והגיעו לארץ ישראל. אז אני קיבלתי עבודה בסך הכל לתמלל את זה. עכשיו, אם הייתי אולי רק חושבת על ביזנס, אז הכי נכון זה ללכת לתת את זה לאיזה מישהו שיעשה את העבודה הטכנית הזאת. וכשאני יושבת עם חומר כזה, ואני יושבת ואני נכנסת לתוכו, ונניח אם הוא תוך כדי הדברים יקריא להם איזה ציטוט מהרמב״ם, אני הולכת, אני פותחת את הספרים, אני קוראת, אני רוצה שהציטוט יהיה מדויק, כל מה שנתבקשתי זה רק להכשיר את זה לצפייה לקהל, זה חומר מלפני כמה שנים, היה צריך להוסיף כיתוביות, לראות עם הכל, אם שומעים טוב, אבל חומר כזה מבחינתי זה התנה, וזה חומרים מקרי המציאות, זה הגיע אליי דרך ארגון לב לאחים, שהם הביאו לה ושהם תורמים במקור מחלב, ואז הוא סיפר גם על הקשר שלו, שהם עברו דרך חלב בסוריה, כשהם עלו לארץ ישראל, אבל את שומעת כזה שערי רוח, וזה באמת העבודה היומיומית שלי, אני עוסקת בווידאו של פנים מגזרי, של גדולי הדור, איזה המומחיות
איזה,
שלי.
איזה זכות.
אני איזה ממש זכות. מרגישה באמת, סומכים עליי. זאת אומרת,
מדהים.
יש איזה כנס ציבורי, בחירות להבדיל, אבל כנס על צניעות, כנס... עכשיו אני ממש, לפני שהכנסתי לשידור, התעסקתי עם חומרים של אספד מאוד גדול, שהיה אתמול על אחד מההרוגים של מירון. זה היום יום שלי. ואני מקפידה שהם יהיו העבודות שלי, וזה ניואנסים, לפעמים יגידו לכם, אז מה הבעיה? כל אחד יכול לעשות את זה. אז לא, זה לשבת ולמצוא את המשפט שדווקא יעורר את הצופים, הרי את לא מביאה להם את כל,
את הכל.
השלוש שעות של ההרצאה שהייתה, של ההספדים שהיו שם, לחפש את המשפט שיגרום לבן אדם לשנות משהו. אחרי שהוא ראה, יראה את התקציר של האירוע הזה, הוא משהו קטן ישתנה בו לטובה. אז ככה אני עובדת.
זאת אומרת, אני שומעת כאן שליחות.
מאוד, אני רואה בזה שליחות.
שליחות מדהימה.
כשאני יושבת מול המחשב, אני מרגישה שליחות. יכול להיות שאולי זה בשביל הצידוק שלי, ובשביל הזה, אבל אין איזה ככה אני רואה בזה.
תקשיבי, העולם התקדם, איך אומרים, אז אנחנו לא יכולים לעצור ולהגיד, אלא להפך, בוא ניקח את הדברים האלה ונשתמש בהם, באמת לטובה, להתעלות, למקום רוחני, למקום טוב. יש כאן שליחות עצומה.
כן. אז, אז זה מתחלק, זאת אומרת, יש גם את הפנים מגזרי, מה שיוצא לתוך הציבור שלנו, שהוא יהיה מזוקק, שהוא יהיה נקי, שהוא יהיה מקצועי, שהוא ישפיע בצורה הנכונה, אפילו ברמת הפריים, שהצופה לא יתפס לאיזה משהו שולי שקורה שם בצד.
שמסיח את הדעת.
כל מיני דברים כאלה. וגם חוץ מגזרי, שזה קצת נוגע לעבודה הזאת שראית, ש... גם רציתי להביא אותה לחוץ המגזר לציבור הכללי, שם בכלל לספר את הסיפור שלנו בדרך הנכונה, בצורה
כן,
הנכונה.
שאנחנו נגיע כן. תכף גם לזה, אבל את יודעת כבר יצא לי כאן באמת לפגוש שחקניות, שחקניות של תיאטרון שעולות על הבמה כן. ומשחקות, ואני מנסה לחשוב איתך בכל ולשאול מה לדעתך ההבדל בין קולנוע לתיאטרון.
זאת אומרת, ברור ששתיהם הם יצירות אומנות.
כן.
השוני הוא רק בכלי. בכלי, זאת אומרת, מבחינתי כל אדם שהוא אומן, הוא בסוף מעביר איזשהו השראה, אפילו לפעמים אני קוראת לזה נבואה. אני שואלת את בעלי כזה מתחם. זה נקרא נבואה? אז אולי. זאת אומרת, אולי זה שאתה, אני למשל מקבלת איזו משימה, אפילו שזה מאצ'ינג או התרמה או משהו, אני בסוף צריכה לקחת איזשהו מסר ולגרום לאנשים להשתכנע ממנו. ואז יש את כמה שעות או כמה ימים שאני מחכה שזה יתבהר לי, אחרי שהטענתי את עצמי בכל החומרים הקיימים, או שצילמנו שזה. ואז יש את הרגע הזה שממש את מרגישה שמשהו מגיע אלייך משמיים, ופותר לך את השאלה, איך תגידי את זה החוצה. אז אני תמיד רואה בזה הערה, ממש הערה שמימי. סייעת
הדשמיה, זה סייעת הדשמיה.
כן, אבל אני מחכה שהנס הזה יקרה. זאת אומרת, אני מחכה זה באמת קורה, אז לא יודעת, יכול להיות שאנשים אחרים יגידו, אני מחכה להשראה, אז אני הולך לישון, אז אני יוצא, אז אני פה. אני מחכה שיהיה לי ממש, שמשמיים הקדוש ברוך הוא ישלח, ואני חושבת שזה כל אומן, זאת אומרת, גם מישהי שהיא בסוף יש לה איזה משהו והיא מביאה אותו במשחק, אז היא, יש איזשהו רעיון והיא מקבלת את העזרה משמיים לבטא את ה... את המילים שלה החוצה. את לא יודעת, נורית גם הייתה פה, נורית סורקיס.
נכון.
את ראיינת אותה?
נורית סורקיס בנק, כן.
אז היא בכלל, קראתי רעיון שלה, שהיא מספרת איך היא גילתה את אלוקים.
מדהים, מדהים. דרך יצירת אומנות.
כן, כן.
מדהים, הסיפור שלה מאוד מרתק.
אני אולי לא מכירה מספיק את ההיסטוריה של האומנות, כי אני למדתי בבית יעקב, ולא יודעת איפה לשמור על עצמי, אבל אני חושבת שזה בסוף קורה לכולם באותו אופן.
כן, כן. במיוחד כשאתה כנראה נמצא באיזשהו חיפוש, אז אתה מוצא. קדוש ברוך הוא שולח לך את התשובות. טוב, אי אפשר שלא לגעת בסרט התעוררי. אנחנו תכף גם נראה קטע ממנו, אבל קודם כל, אני אספר לך על החוויה האישית שלי, כשאני ראיתי את הסרט. אני באמת הרגשתי כאילו, זאת אומרת, מיד היה לי ברור שזה לא שחק, זאת אומרת, שהכל אמיתי, זה תלמידות אמיתיות, זאת מורה אמיתית, זאת קלה אמיתית, זה חתן אמיתי, זה הורים אמיתיים. זאת אומרת, זה היה כל כך, כל כך אותנטי, ואמרתי לעצמי, זה מישהו שלקח מצלמה נסתרת, ופשוט נכנס וצילם. אני בטוחה שהייתה שם גם, היה בימוי והיה הפקה, ותמדי ככה ותזוזי ככה, אבל משהו באמת הייתה שם איזה מין אמת מאוד מאוד גדולה, שהסתכלתי ואמרתי, זה ככה, אני חרדית ובני ברקית, לא היום, אבל הרבה שנים, ולמדתי בסמינר של הרב וולף, זאת אומרת, אני כל כך מכירה, והסתכלתי ואמרתי לעצמי, זה ככה, זה בדיוק ככה.
זה המדיום, זה לא לגעת, אני לא נוגעת. זה מה שהקולנוע התיעודי עושה, לפחות אני עושה אותו. יש כל מיני סוגים, יש איזה שם אגב, קוראים לזה זבוב על הקיר. זאת אומרת, הצלם, כשהוא נוכח בחדר שקורה בו משהו, הוא זבוב על הקיר, הוא לא משפיע. זה לוקח זמן, יש איזשהו זמן של התרגלות, שהמצולמים מתרגלים למצלמה ומפסיקים להרגיש את הנוכחות שלה, וכמובן שהאנשי צוות שנמצאים בחדר, ובאמת עבדנו עם צוות מאוד מצומצם, מאוד דיסקרטים, מאוד עדינים, עושים את העבודה שלהם בדממה, לא מתערבים ונותנים לדבר לקרות. והרבה פעמים אנשים חרדים שלא מכירים את הז'אנר הזה, הרבה פעמים אני רגילה לשמוע, מי כתב את הסרט? אז אני אומרת, אלוקים.
הסרט כתב את עצמו.
אלוקים כתב, ואנחנו רק היינו שם לתעד. אין, אף אחד לא כתב, לא אמרנו לאף אחד מה להגיד. הכל קרה כמו שהוא, אנחנו אפילו לא אמרנו לאף, זאת אומרת, יכול להיות שנגיד, מותר להגיד למישהו, לא הצטלם לי טוב כשנכנסת, אז תיכנס
שוב.
אבל נראה לי שאפילו את הדבר הזה לא עשינו. היה לנו גם סייעתא דשמיא נורא גדולה, למשל יש איזו סצנה בסרט, ששומעים בירורים. בירורים, אמא מתקשרת לברר על בחורה שלומדת בכיתה, זאת אומרת, אנחנו באמת נסביר מה בדיוק הסרט, אבל סצנה טבעית לחלוטין שקורית תמיד בבית של שטחנית, שמישהו מתקשר לברר על איזשהו, מישהו שבתהליך של שידוכים. אז אנחנו לא אז יזמנו את הטלפון הזה ולא שום דבר, היינו במקום, התכוננו לצילומים, לפגישה, ישבנו ודיברנו, ופתאום הגיע הטלפון, ואנחנו היינו עם כל הציוד, עם הצלמת, עם הסאונד, עם הכל, אז פשוט, כאילו, הקדוש ברוך הוא, הם ממש, ראינו סייעתא דשמיא מאוד גדולה בכל תהליך העבודה, ושוב, אני מניחה שכשבן אדם מכוון את ליבו לעשות קידוש השם, להשפיע טוב, אז ברור שרואים סייעתא דשמיא,
כן?
כן, אז כאילו, תשאלי אותי, אבל מה רואים בסרט הזה? מה הסרט הזה?
אז זהו, רואים שם באמת הרבה, אבל עוד לפני מה רואים, אני רוצה לשאול אותך, מה באמת גרם לך לקחת דווקא את הנושא הזה, ואת עכשיו תספרי לנו על מה מדבר, שהוא נושא מאוד מאוד רגיש, אני עוד לא אכן אתן את הכותרת השידוכים, דיברת על ברורים, רואים שם באמת דייטים היום קוראים לזה, אבל רואים שם פגישות של שידוכים. מה גרם לך לקחת נושא שהוא מאוד מאוד רגיש, ואני גם רוצה לשאול איך המצולמים באמת הסכימו לשתף פעולה. את רואה שם את העדינות, ואת רואה שם את האיסוסים, ואת רואה שם אמיתי אמיתי איך שזה.
אנחנו הגענו שם להישגים, כשאנשים חילוניים רואים את זה, אנחנו הגענו שם להישגים קולנועים, זה נקרא, מבחינת מה שצילמנו, שאין אף יוצר חילוני אף פעם לא השיג דבר כזה. זאת אומרת, זה רק מי שנמצא בפנים ויש בו את האמון יכול להשיג דברים כאלה. וזה כשאני מציגה את זה ליוצרות חילוניות או לאנשים חילוניות, אז הן באמת יודעות להעריך את ההישג הגדול. לא כל אחד יודע להעריך כמה שההישג של הסרט הזה הוא גדול, אבל לא זה מה שחיפשתי, לא חיפשתי לעשות הישג או סי. המורה שלי, כמו שאני מתארת, ויולט נועה מנדלסון, היא הכירה אותי והיא הבינה, כנראה היא ראתה את הכישרון הזה, ואני מאוד התחברתי לכישרון הזה שלה, והיא אמרה כל הזמן, מירי, אנחנו חייבות לעשות סרט, אנחנו חייבות לעשות סרט, ואני אמרתי לה, אז היא אומרת, אין, את החיים שלך תספרי. עכשיו, אני גדלתי מגיל צעיר, בבית של אימא, מחנכת באורח חיים, ממש מגיל צעיר מאוד, כל התהליך שרואים בסרט, שבעצם הסרט עוקב, אני אולי ככה אסביר, הסרט עוקב אחרי שלוש בנות, שלומדות בשנתן האחרונה לימודי הוראה בסמינר אורח חיים בבני ברק, ומלווה אותם, כאשר תוך במהלך הלימודים הן נכנסות גם להליך של שידוכים. המורה המחנכת גם מנסה במהלך השנה הזאת גם לשדך את הבנות. זה בנות שמגיעות בדרך כלל מפריפריה, הן לא גרות, הן לא גדלו בבתים חרדיים לכל דבר, הן במהלך השנתיים של הלימודים בסמינר החיים, הן עוברות איזשהו תהליך שהן הופכות להיות ממש חרדיות מאוד, כמו בנות חרדיות מבית.
ואני חייבת פה שנייה לעצור ולספר איזושהי סצנה מהסרט שראיתי שככה אמרתי לעצמי, מעניין איך זה ייגמר, מעניין איך זה ייגמר, ואני לא אגלה, אני אסקרן. שרואים שם אבא של תלמידה שמבין, הבת שלו חוזרת בתשובה, הוא מבין שהיא חרדית, הוא מבין שהיא רוצה בחור שיושב ולומד, אבל הוא לא מבין למה, הוא אומר, הבת שלי צריכה מישהו שיפרנס אותה, והמחנכת מנסה להסביר לו שזאת בחירה שלה, והיא רוצה בחור שישב וילמד כל מה, הוא אומר, אין בעיה, אחרי העבודה שילך לכולל, וזה כל כך אמיתי, ואני אומרת לעצמי, וואו, הוא, אני מאוד מבינה אותו, ככה הוא גדל, ככה הוא מכיר, למה שהבת שלו, היא מסבירה, אבל הוא עושה גם חשבון, בשביל לחיות, בחודש צריך 12,000 שקל, וזאת אומרת, מה, אני אתן רייטים, אני אתן זה שכירות, אני לא משלם, שילך לעבוד ושישלם, ואני אומרת, זאת באמת דילמה שכל כך קשה להסביר אותה למישהו שבא מבחוץ.
נכון, והדילמות האלה קיימות, ואני חייתי בתוך הדילמות האלה, אני בת לאימא הזאת שנתנה לי את הרשות והאמינה ביכולות שלי והאמינה במדיום הזה וידעה שאני מסוגלת להשפיע בעזרתו דברים טובים, לא היה לי קל לשכנע אותה להצטלם, אבל היא ידעה שאפשר לסמוך עליי, אולי נדבר על זה בהמשך, כאילו איך זה באמת התהליך של העבודה של אימא ובת, אבל אני גדלתי מגיל צעיר בבית שקוראים בו כל הזמן בירורים ושידוכים ופגישות לתלמידות של אימא, זה תהליך, כשהייתי צריכה לכתוב את התסריט
לסרט. הפגישות באמת היו אצלכם בבית?
כן, כן, יש עדיין אצל אמא שלי, תמיד אני יכולה לבוא והסלון סגור, כי יש שם איזה פגישה, אנחנו יודעים לא לפתוח את הדלת, מגיל מאוד צעיר, ורק הייתי צריכה לספר את הסיפור הזה, רק לצלם אותו, ממש, גם הכתיבה של התסריט, בגלל שהוא היה מוכר לי, הייתה כל כך קלה, גם בקולנוע, גם בווידאו תיעודי, כותבים את הכל מראש, למרות שזה לא ממציאים את ה... כי אנחנו יודעים שזה יקרה, אבל אנחנו כותבים תסריט אפשרי, אז ממש, היה לי, בימים ספורים כתבתי את כל התסריט של הסרט, מה אני חושבת שהולך להיות, מה אנחנו רוצים לצלם, מה התהליך שיקרה בסרט, זה סיפור שראיתי אותו ורק הייתי צריכה, והיא באמת שכנעה אותי שאת הסיפור הזה צריך לספר. עכשיו, ברור שההתמקדות דווקא בנושא הזה של השידוכים, הייתה מתוך מטרה, גם שלה וגם שלי, שזה סיפור שעוד לא סופר ועוד לא נחקר, וגם אני נתתי הצצה אליו, הוא נושא מאוד מסקרן, כשחיוונו, כשחנו את הסרט, רצינו להצליח להביא אותו גם לקהל כללי. היו לנו כמה מגבלות שמנעו את זה, נוכל לדבר על זה. ובסוף, כדי שהסרט יתאים לקהל חרדי, אז העמדנו אותו גם בסטנדרטים מאוד גבוהים, שלא תהיה בעיה לשום צופה חרדית לראות אותו. אין בו שום תוכן שהוא לא נקי, או לא צנוע, או לא עומד בסטנדרטים הגבוהים מאוד של... ומשכך, אז אז לא תמיד ברור, זאת אומרת, קהל היעד החילוני, הכללי, נשים חילוניות שצופות בזה, יותר קשה להם להקל את זה, למרות ששבוע שעבר דיברתי עם איזה מפיק מאוד גדול חילוני, הוא אומר לי, לא צריך לגעת בסרט, כמו שהוא, תביא אותו לנשים חילוניות, אל תגיע, זה ככה, זה כמו שהגשת את זה, תגישי, אבל אני מוכרחה לציין שמראים את זה, דווקא בלימודי הוראה, בסמינרים, בכיתות גבוהות את הסרט, הם לוקחו דווקא את המבט על המורה.
היא מאוד דומיננטית שם בסרט.
איזה עבודה עושה המורה, עושה המחנכת, כדי להצליח להוביל את הבנות ליעדים שהציבה לעצמה. זאת אומרת, אפשר גם לפתח דיון, האם זה נכון להציב כאלה יעדים, והאם זה נכון. יש המון המון דיונים שאפשר להעלות בעקבות הסרט הזה, אבל הוא סרט חובה למחנכים, והוא סרט חובה לבנות שעומדות לפני השלב של השידוכים שלהם, ויש הרבה קהלי יעד שמאוד מאוד נהנים, שמאוד מאוד מרגישים תועלת אחרי הצפייה בסרט הזה. זה לא רק סתם עוד בילוי.
ועכשיו אני באה באמת לשאול, איך אותם שחקנים, אותה בחורה עדינה, שם הבחורה כל כך מתוקה בשידוכים, ואיך היא, וגם המיועד, הם הרי נפגשים, אנחנו עוד לא יודעים אם זה... איך הם הסכימו לשתף פעולה?
נכון, אז זו באמת שאלה מצוינת. דבר ראשון, בסרט דוקומנטרי, זה, הם לא שחקנים, הם דמויות. גם הליהוק, האיסוף של הדמויות לסרט דוקומנטרי, יש להם כללים, זאת אומרת, אנחנו בוחרים שיהיה תמהיל נכון, דמות אחת שקטה, אבל אצילי דמות שנייה, אם את זוכרת את הודיה, כן, מאוד כן, מאוד תוססת, צבעונית כן. ותוססת ומצחיקה, זה לא שבאקראי בדיוק שלושת הבנות האלה היו בתהליך שידוכים, אלא יצרנו תמעיל מתוך הבנות האפשריות שידענו שהמורה הולכת לחפש להם בתקופה הקרובה שידוכים, על מי אנחנו מתביתות ומתחילות לעקוב אחריהן. זאת אומרת, ולא ידענו מהם
מתורת בי עכשיו שלה, לא היה חשש, נגיד, שאחת מהם שאתם מנסות להוביל אותה לתהליך, אולי לא בדיוק תמצא עכשיו את המיועד לה.
ואני אגיד לך יותר מזה, היה חשש באמצע באחד השידוכים, שאולי השידוך יעזב. אז הרפנו לרגע, עזבנו, נתנו לעניינים להסתדר. זה לא ש...
לאורך כמה זמן צילמתם כדי להביא את המוצר?
צילמנו לאורך 8 חודשים.
8 חודשים,
וזה נקרא מהר מאוד לסרט דוקומנטרי, כן. מהר מאוד.
כן.
תהליכים שסרט סרט דוקומנטרי בדרך כלל עוקב אחרי תהליך משנה חיים, זה ההגדרה. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אולי איזה תהליך משפטי, שמשפחה מאמצת שנלחמת על הילד של המון המון תהליכים, וסרט דוקומנטרי אמיתי, ובדרך כלל תהליכים כאלה הם לא נמשכים זמן קצר. יכול להיות אפילו שנה, שנתיים, יש סרטים שעוקבים במשך כמה שנים אחרי תהליכים, וככל שהתהליך הוא יותר דרמטי ויותר חשוב למצולם, לדמות, ויותר משנה חיים, אז הסרט יהפך להיות יותר דרמטי ויותר כן. מרתק גם במציאות.
אז עצרתי אותך רגע
אז איך הם הסכימו? השאלה היא קודם איך המורה הסכימה, המורה היא רבנית חשובה, ובאמת היא רואה שליחות גדולה בכל מה שהיא עושה, אבל את יודעת, פה להיחשף זה כבר לעלות מדרגה. ובאמת היא התייעצה עם רבנים, והיא התייעצה עם רבנים גדולים מאוד, זאת אומרת, לא זה, ואמרו לה, יש פה שליחות, יש פה קידוש השם, לספר את הסיפור של מה שקורה הוא קידוש השם, והיה גם את העניין שזה פחות הצליח, חשבנו, וגם זה שכנע את הבנות, אולי נשיג בעזרת הסרט הזה תרומות לסמינר אור החיים, אבל זה לא עסק מסחרי, ממש לא. עד היום אני ואבא מאית לא קיבלנו את הגמול על העבודה של חודשים, חודשים. זאת אומרת, שילמנו את ההוצאות של הסרט, שילמנו את התורם, תורם שליבו חם, תורם חילונית, שליבה חם לנושא של תרבות ויצירה, היא נתרמה ותרמה את כל העלויות, שלא מעט, ועדיין מדובר בהפקה חסכונית, הפקה דוקומנטרית היא תמיד חסכונית, אז כל העלויות
שולמו בעצם.
שולמו, אבל
אנחנו אומרים, שכרכם רב מאוד.
כן, כן, זאת אומרת, אז גם היום כשאנחנו מקרינים פה ושם, אז פה עוד 500 שקל, עוד 1,000 שקל, וזה לא איזה ביזנס, אבל אני מוכרחה לציין שיוצרים דוקומנטרים גם בציבור הכללי, לא יכולים להתפרנס מיצירה דוקומנטרית, זה עדיין, זאת אומרת, ברגע שהיוצר, האמן, הולך אחרי ליבו ונטיותיו ויצריו לרצות
הרבה
לעשות,
הרבה כסף לא יהיה שם.
זה לא עוד תחום שמפרנס. אפשר ליצור יצירות מסחריות. אני היום מתפרנסת מיצירות מסחריות כל הזמן. זה לא, זאת אומרת, זה לא הבחירה הראשונה שלי, אבל כאשת אברך, כאימא למשפחה גדולה, אני לא יכולה להרשות לעצמי להשתעשע בתענוגות של אומנות.
רק ללכת אחרי ליבך, כן.
כן, אז אני כן בוחרת, כמו שסיפר לכם בהתחלה, אני בוחרת בפינצטה את היצירות, שאומנם אני מתוגמלת עליהן ומתפרנסת בעזרתן, אבל יצירות כאלה שיעשירו את עולם הרוחנים, ויאפשרו לי להשפיע על הצופים, במסרים חינוכיים. אז גם גם המצולמים בסרט הזה, ראו בזה מטרה קדושה.
שליחות.
והייתה לנו התחייבות שככה קצת מסנדלת אותנו, התחייבנו שלא גברים לא יצפו בסרט. אז באמת, למרות שאין פה שום דבר לא צנוע או לא זה, אבל המצולמות, נתנו להם התחייבות, הבנות, שרק נשים יראו את הסרט, ולכן הסרט מוקרן רק בפורומים נשיים. ולכן אולי הוא לא קיבל את החשיפה שלו, אבל בסדר, זה מחיר שאני משלמת על
נאמנות. למרות שאני באמת חושבת לעצמי, שאם היה אפשר לשדר אותו למגזר חילוני, וואו, ושם באמת את מוגבלת הרבה יותר.
נכון, אני לא יכולה לאפשר להראות אותו ללא בקרה. היו אירועים חילוניים של נשים שהצלחתי, היו איזשהו, היה איזה פרויקט של מפעל הפיס שקוראו לזה ימי תרבות, אז כן, היו, אבל גם בעולם הכללי מאוד קשה להגיד, בואו נפתח אולם קולנוע להקרנת סרט, אבל בואו רק תיכנסו נשים. זה לא עובר משפטית בישראליות, אז בסדר. אז בסרט הבא שאני עושה, אני לא אתחייב על הדבר הזה, אני לא נכנס, זאת אומרת, אין לי בעיה עם הסוגיה של הצניעות, אם מותר או לא, אני חושבת וביררתי את זה גם הלכתית. אני אגיד לך יותר מזה. אני הלכתי פעם לשאול את רבי ינקי ודלשטיין, זיכרונו לברכה. הייתה לי התלבטות, קיבלתי הצעת עבודה מהתקשורת. זה לא התממש בסוף, אבל הלכתי לשאול, האם מותר לי לעבוד וליצור תוכן, תוכן וידאו לקהל חילוני? אז הוא אמר לי, אני אגיד לך ככה, את לא צריכה לחנך למצוות, ליראת שמיים, את לא צריכה להקריא הלכות או פסוקים ביצירות שאת יוצרת. המסר שלך צריך להיות רק דבר אחד, להראות שהאדם החרדי הוא אדם נורמלי ורגיל. זה השליחות שלך. הוא נתן לי את ההגבלות שלי, עם איך לעבוד, האם לעבוד עם אנשים חילוניים, האם לא לעבוד בתור ההשפעה האישית שלי, ומגבלות כלשהם, שכשיש פרויקטים, אז אני צריכה תמיד לבחון האם זה עומד בכללים שהוא קבע לי, אבל לגמרי יש פה שליחות להעביר מסר שאנשים חרדיים הם אנשים נורמליים, זה בעיניו של רבי ינקי ודלשטיין היה הדבר החשוב שצריך לעשות בעזרת התקשורת.
איזה הרגשה טובה זה נותן, שבעצם יש לך על מי לסמוך, יש לך את מי לשאול.
וגם יודעת מה, אני כל פעם רק צריכה לבדוק. זה יעביר מסר ש...
עומד לי בקריטריונים, לא?
כן, כמובן שיש את השאלות ההלכתיות כל פעם. היו גם דברים שוויתרתי. יש לי סרט שעשיתי על הרבנית קניבסקי אחרי פטירתה, וכבר... זאת אומרת, עשיתי את זה לפני פטירתה, והיא פתאום נפטרה, ואז זה הפך להיות רב מחר, ראו את זה בכל, לא הייתה בת חרדית שלא ראתה את הסרט הזה, והתבקשתי אז לבוא עם החומר הזה לאחד מאולפני הטלוויזיה, ושאלתי את רב חיים קניבסקי בעצמו, וקיבלתי תשובה שלו, אז ביטלתי את הרעיון.
וואו.
אז, בשאלה הזאת שנשאלה, אמרו לי לא. כשיש שאלות אחרות, אני שואלת כל פעם.
שואלת. כן. אני יודעת שבסרט הזה גם עבדת עם אמא שלך, שבמקרה אני מכירה גם את ריבי, היא חברה. כן. איך היה לעבוד עם אמא?
אז דבר ראשון, היא נתנה בי אמון. זאת אומרת, זה לא היה קורה. אילולי שהכירה את העבודה שלי, אני לא חושבת שהייתי מצליחה להגיע ליצור סרט דוקומנטרי מתוך החיים החרדים, בלי האמון שהיא נתנה בי, ובלי הידיעה שהמדיום הזה הוא חשוב, הוא יכול להשפיע, הכירה את היצירות הקודמות שלי, וידעה איזה כוח השפעה חזק יש להם, ואיך אני עובדת עם חומרי וידאו, ואיך אני משפיעה בעזרתם, ולכן היא האמינה. ודבר שני, היה לה את האמון, שאני לא יזיק, בדרך כלל קולנוע דוקומנטרי, הוא מאוד אוהב לקחת את הבן אדם, וקוראים לזה דמות עגולה, ולמצוא גם את החסרונות שלו, ואת החלקים הלא יפים שלו, ולמצוא אותו ברגעי שבירה. אני כבת לאמא, לא צילמתי אותה, אבל גם לא היו רגעי שבירה, זאת אומרת, היה לנו כן רגע שהיא דמעה והתרגשה והתפעלה מהיצירות שאלוקים יוצר לה בתוך הבית, אבל לא היה, והיא גם אישה, אישה מאוד מכובדת, אז אני זוכרת, אני דרך דוגמה למשל, שהלכנו לצלם את הוורט, אז קבענו שעה, ואמרנו לה, את הזמנת את האנשים נניח לשש בערב, ואנחנו נגיע בחמש, ואנחנו נצלם אותך גם עורכת את השולחן, ומכינה את הכל, והקדמנו אפילו, וכבר הכל היה מוכן. זאת אומרת, היא דאגה שכבר הכל יהיה מוכן, כדי שלא נראה בלגן. אולי מטבח, אולי בלגן, אולי משהו, אז בסדר. לגמרי זה, ותמיד היה לה זכות וטוב, כשהיצירה הייתה מוכנה, אמרנו את זה, זה לא מספיק, את זה תורידו, את זה, זאת אומרת, היה לה לגמרי, אז זה אמון שהיה בינינו, ושאפשר באמת ליצירה הזאת לקרות, כי כן. באמת, זה צריך הרבה אמון.
כן,
צריך
הרבה מדהים, אמון זה חוויה מיוחדת, כזה, כן. מיוחדת במינה. איפה מושג היום בעצם הסרט? זאת אומרת, אם יש, אני מניחה שבמגזר כן. החרדי הרבה יודעות בדיוק על מה את מדברת, כן. הרבה צפו בסרט, אבל מי שבכל זאת לא צפתה בסרט ורוצה כן. לראות את הסרט, איפה
מזמינים אפשר? מזמינים אותו לקבוצות. זאת אומרת, צריך ליצור איתי קשר, ומזמינים אותו לקבוצות, בעלויות מאוד מינימליות. כן, קבוצות, כמו שאמרתי, קבוצות שלומדות הוראה, קבוצות נשים. היה לנו כמה הקרנות כן ציבוריות, יש באמת את יהודית לוברבו מהמתנס בבית שמש, אישה עם המון שאר רוח ומעוף, שהיא אמרה, אני אביא את הסרט הלא רגיל הזה אליי למתנס ולאולם שם, האולם היה מלא וגדוש בנשים שבאו והיו בשוק ואמרו, מה זה הדבר הזה? אני אולי לא הסברתי, אבל אחרי שצופים בסרט דוקומנטריה, זה לא כמו לראות עוד סרט דרמה שאת הולכת ואז תומת לעצמך, טוב, זה בעצם משחק, זה שום דבר לא אמיתי, ההשפעות של צפייה בסרט דוקומנטרי ממשיכות לחלחל בך, הן מפריעות לך לישון ביום יומיים אחרי זה, אני הרבה פעמים אומרת לאנשים שמדברים איתי מיד אחרי הצפייה, אני אומרת להם חכי חכי, זה לא עוזב, וזה משנה דעות, יש אישה מבני ברק שאמרה לי, תשמעי, אני התחלתי להסתכל אחרת על נשים שלא כיבדתי אותם קודם, פתאום הסרט הזה מעביר לך תובנה, רגע, אולי מתחת האישה, מתחת הראש שלא נושא בדיוק אותו כיסוי ראש שאני רגילה אליו, מסתתרת אישה לא פחות יקרה ממני, לא פחות רוצה ממני.
להפך, עוד עברה תהליך כזה מדהים, איפה היא נמצאת.
זה באמת משנה דעות, וזה כוח מאוד מאוד חזק של קולנוע דוקומנטרי, של סרט דוקומנטרי, ולפעמים אני חושבת לעצמי שאולי גם קשה מדי לצופות החרדיות, שככה נכנסים בהם כל כך חזק עם המסרים, זאת אומרת, אף אחד לא בא ואומר שם שום, תתחילו להסתכל על מי שעומד לידכם בצורה אחרת, תבינו שכל המעמדות האלה וכל ההיררכיה הזאת, זה לא בדיוק.
אני רוצה עוד טיפה לסקרן את הצופות שלנו, כן. המאזינות שלנו היום, בואי נראה קטע מתוך הסרט.
בשמחה.
אנחנו אמרנו כך, אני אולי אשחזר את הדברים, אנו שאנחנו רוצים לעזור לזוג לבנות את הבית. את התשתית ניתן להם, ובעזרת השם אחר כך ניתן להם את הדחיפה, והשם יעזור, הם ימשיכו הלאה. נוסף לזה, אני חושבת שהמתנות שהם יקבלו בחתונה, זה יהיה עבורם כדי שיהיה להם איזשהו בסיס כלכלי לעתיד. וזה התשתית אחר כך לקניית דירה בעתיד, וברוך השם, רוב התלמידות שלנו קנו דירות, באופקים, בנתיבות, ברכסים, בבית שמש, בקריאת ספר, ברוך השם, בהמשך, באלעד. ואם תשאלו אותי איך, התשובה היא נס. אין לזה מרשם בדוק. הקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע, החזון איש אמר שבדור שלנו, שבני תורה מתקיימים, זה נס, אם רוצים נס גלוי. פעם היציאת מצרים זה היה הניסים הגלויים. היום הניסים הגלויים, איך שבני תורה מתפרנסים. אז אם נוכל לעזור בהוצאות האלה, אני, כמו שדיברנו, אז נוכל לסכם ולשתות לחיים.
סוכם.
כן.
בטלפון איתך.
כן, כן.
מה שסוכם, זה מה שיהיה.
בעזרת השם, כן.
אוקיי?
כן.
סוכם שלקנות עדיות לילדים, זה, אבל חצי בחצי.
כן.
חצי בחצי, אני
כן, כן, בסדר, כן.
אז זה בהסכם. אני אמרתי שאני לא נותן שכירות.
שמה?
לגבי השכירות, קשה לך.
מה קשה לך?
אלא?
אני דיברתי איתך לזה.
זה היה מותנה במקום השירות?
לא.
אלא?
שבאתי, לא?
אני דיברתי איתך בזה.
כי אתה אומר שעקרונית, מבחינת עקרונית קשה לך, אתה לא מסכים? אוקיי. אני שומעת.
לא, השאר, חצי חצי, כמו שדיברנו, ככה זה יהיה.
100%. בסדר.
אם משהו אחר, תגידו.
בסדר, אז אנחנו נסתדר עם החצי של השכירות. אפשר לקרוא לחתן ולכלה, רבותיי, נו, בקטן. בבקשה, בטח, ללחיים. כן, כן, כן.
שחר, איפה? פה, בבית הזה. ירמנו לחי. הייתה שמחה ברוך השם. ולאחר כמה חודשים שהתחתנו, התחלתי למסור שיעור מכמה סיבות בשיכון עלייה. עבר שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואז מופיע בחור חמד. ממש. איזה גיל התחלת להגיע? כבר 13 הייתי ליד הראשון. כאילו לפני. 14. כל כך עדינו את הנפש. וברוך השם, זכה להיכנס לישיבה. ומזמן לזמן, אני לא שוכח את הטלפונים, זה באמת יאמר לשבחה של האישה הצדיקה שלך. אנחנו נמצאים בסופר לפני פסח, ושחר רוצה את ההכשר הכי טוב. עכשיו, יש קטעים שהאימא אומרת, עזבתי, זה מה יכולים בבית, לא רוצה, תגיד משפחה. מה ששחר רוצה, אנחנו נעשה. אמן הזה זה טוב, זה, אבל זה לא חוזר ונעור, וכן חוזר ונעור, ובדת כזה, ושזה הלכות, ואיזה דינים. אבל כאשר הבחור נמצא בישיבה.
והתבלינים.
והתבלינים, והמצות, ברוך השם.
טוב, ראינו פה ככה קטע קצר, אבל באמת הסרט הוא, אמרתי לך, באמת הרגשתי כאילו לקחו אותי במצלמה לסרט, ושוב, חלק מהדברים הם מוכרים לי, ואני חושבת לעצמי מה קורה לבן אדם, סתם לאישה שאינה שומרת תורה ומצוות, שפתאום נחשפת לכזה דבר. אני בטוחה שאת מקבלת תגובות מדהימות.
זה באמת, כשנשים חילוניות רואות את זה, אומרות, זה סיפור שלא הכרנו, זאת אומרת, היו ניסיונות...
לא זה מה שמראים לנו בתקשורת.
נכון, היו ניסיונות ליצור יצירות בנושא הזה של שידוכים.
הם לא היו אותנטיות, אני ראיתי.
כן, היה אפילו פעם אחת שניסו לעשות משהו, אבל זה מאוד קשה לקבל את האמון של המצולמים ולהיכנס. כן. עדיין מנסים להמשיך.
תגידי, ולמה השם התעוררי? זאת אומרת, מה...
נכון, אז האמת ככה ש... התעוררי, לקחתי את זה מהתעוררי... האמת ככה, בתחילה חשבתי על התנערי. זאת אומרת, התנערי מאפר, קומי, ותראי לאן הגעת. אבל אחרי זה חשבתי שהתנערי מאפר, זה קצת מזלזל. הם לא יודעת אם נגיד שהבנות האלה היו באפר, הן עוברות איזשהו תהליך, ואז אמרתי, התעוררי, שקריאה דווקא לצופה. בואי, תצפי מה שאת רואה פה, וקחי לעצמך, תתעוררי, תראי איזה תהליך מדהים הבנות האלה עברו, מה השאיפות שלהם, איפה הם באו. יש רגעים שרואים שם איך... הקלה מובלת לחופה, ואני דווקא קוראת לצופה החרדית, תראי איך מובילים אותך לחופה, תראי איך האמא שלך בדרך כלל הכינה אותך, והיא התרוצצה איתך וקנתה לך והשקיעה בך.
וכמה זה לא מובן מאליו, איך זה נראה?
כן, זה לא משהו שכל אחת מקבלת, בואי תביני, פשוט תתעוררי.
מאוד מאוד מרגש, מאוד. ממליצה, באמת ממליצה, כן, בחום, כן. לצפות, כי גם אנחנו שבאנו מתוך העולם החרדי, יש לנו מה להתעורר, נכון. לגמרי. מירי קוסטובר, יועצת וידאו תיעודי, דוקומנטרי, אשת אברך, אימא למשפחה ברוכה, מרתק, ממש
תודה.
ממש.
תודה
רבה שבאת אלינו, כן. תודה. תודה רבה.
תודה.
אני כמובן רוצה גם להודות למשרד התרבות, לכל חי, לבימי הוידאו שלנו אלקנה קליין, טכנאי השידור מוטי קופפר, ניהול אומנותי, איגוד חרדי לתרבות ואומנות. תודה רבה ליעל צייטלין. אני רחל פסטה, גאיתי איתכם, ואנחנו כמובן נשמע ונראה בהמשך.
תודה.